מזבחים, דף וו, מתחילים בעזרת השם בנקודתיים למעלה. למדנו במשנה, מה קורה אחד שהפריש קורבן עולה, הביא את הקורבן לבית המקדש, נתן אותו לכהן, והכהן בא שוחט אותו, הרי אני שוחט לשם קורבן חטאת. תופס אותו המקריב, המפריש, ואומר לו, מה אתה עושה? הבאתי פה קורבן עולה ואתה שוחט את זה לשם קורבן חטאת? הכהן לא מתייחס אליו, ממשיך הלאה, מקבל את הדם, מוליך את זה למזבח, עושה זריקת הדם, ממשיך בכל שאר העבודות של הקורבן, בלי להתחשב בזה שהוא אמר שהקורבן שהוא מקריב, הוא לא לשם הקורבן שהקדישו אותו, הקדישו אותו לשם עולה, ובסופו של דבר הוא שחט את זה לשם חטאת. הוא בכל זאת ממשיך את שאר העבודות, כמו שהמשנה אמרה, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים, ממשיכים את שאר העבודות לשם עולה, לשם הקורבן שבשביל זה יקריבו את זה, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. הבעלים שהפריש קורבן עולה צריך להביא קורבן אחר עכשיו. מצוין. עכשיו נשאלת השאלה, האם הקורבן הראשון שאמרנו שהוא לא עלה לשם חובה לבעלים, האם הוא כיפר על הבעלים והבעלים עכשיו נקיים מחטא? הוא צריך להביא קורבן אחר. הרש"י אומר שהנידון כאן, האם הוא צריך לדאוג מהאיסורים שחלילה יבואו עליו, בגלל החטא שהוא חטא, או שאין לו מה לדאוג. למה? כי למעשה הקורבן הראשון כבר כיפר עליו. או שהוא צריך לדאוג עד שהוא מביא את הקורבן השני, ואז יתכפר לו לגמרי, ואז יתבטלו ממנו האיסורים. זה השאלה, האם הקורבן הראשון כיפר או לא. אומרת הגמרא, היא באה היה להו. כיפרו על מה שבאו או לא כיפרו? האם הקורבן הראשון ששחטו אותו שלא לשמו, האם הוא כיפר על העולה, כמו שהדוגמה שרש"י הביא, או שהוא לא כיפר? עכשיו, מצד אחד, נאמר, אם נאמר שהוא כיפר, אז הסברנו, אז יש לו הגנה מפני האיסורים, ואם לא, אז אין לו הגנה מפני האיסורים. בא רב שישה, ברי דרב אידי, והוא סובר שהם לא כיפרו. לא כיפרו. למה? יש לו ראיה מאוד יפה לזה. אם הקורבן הראשון כיפר, למה צריך להביא עוד קורבן? הוא חטא. הוא הביא קורבן, התכפר לו, מה התועלת בקורבן השני? זה מה שאומר רב שישה. אמר רב שישה ברי דרב אידי מסתברא דלא כיפרו. דאי סל כדעתך כיפרו, אם יעלה על דעתך לומר שהם כן כיפרו. שני, למה הוא בא? בשביל מה צריך להביא עוד קורבן? וגמרא מנסה לדחות את הראיה, רגע, אז מה תגיד שזה כן כיפרו? אז מה תגיד שזה לא כיפרו? נו, אז אם כן, למה מקריבים את הקורבן הראשון? הרי בכל מקרה הוא לא מכפר. זה מה שהגמרא אומרת. ואלא מאי, לא כיפרו, למה הוא קרב? אם באמת הקורבן הראשון לא מכפר, אז למה מקריבים אותו בכלל? אמרת הגמרא, לא, זה לא דחייה. כי הקורבן הראשון קרב, כי הרי המקדיש, הקדיש קורבן עולה. זה שבסוף הקריבו את זה לשם שלמים, הקדושה שלו נשארה, אתה צריך להקריב אותו בתור קורבן עולה. לשם הקורבן שהקדישו אותו. עכשיו, הקורבן השני מגיע בשביל לכפר על אותו אחד שהקדיש, קיבל על עצמו להביא קורבן עולה, או שהוא חייב להביא איזשהו קורבן. אז לכן אנחנו צריכים להביא קורבן שני בשביל לכפר עליו. אז הקורבן הראשון בא לשם מה שהקדישו אותו, והקורבן השני בא לכפר, זה מה שאומרת הגמרא. אמר רב אשי, רב שש ברי דרב אידי, אחי קקש ילי. השאלה של רב שש ברי דרב אידי היה שאלה כזאת. אי עמד בשלמה לא חיפרו, זה מובן אם נגיד שהקורבן הראשון לא חיפר, מובן שלא לשמו מכוח לשמו קעתי. את הקורבן הראשון הוא מקריב, אפילו שהקריבו אותו, ששחטו אותו שלא לשמו, ממשיכים את שאר העבודות לשמו, בגלל ההקדשה שהקדישו אותו בהתחלה לשמו, ונשאר עליו עדיין הקדושה. ושני, למה הוא בא? למה בכל זאת צריכים להביא קורבן שני? לכפר, כי אותו אחד הוא חייב להביא קורבן עכשיו, והוא לא התכפר עם הקורבן הראשון, אז הוא מביא קורבן שני, ועם זה יתכפר לו. אלא ימרת כיפרו, שני, למה הוא בא? אבל אם תאמר שהקורבן הראשון גם כיפר, וגם הוא כשר, אז אם כן, יש מה צריך בכלל להביא קורבן שני? אז אם כן, יש לנו ראיה שהקורבן הראשון לא כיפר, ולכן מביאים קורבן שני בשביל לכפר, והקורבן הראשון מקריבים אותו רק בגלל לשמו, שהקדישו אותו לשם עולה, צריכים להקריב אותו את שאר העבודות לשם עולה. מצוין. עכשיו הגמרא עוברת לנושא אחר לגמרי, בעניין קורבן עולה. הרי אנחנו מכירים בין שאר הקורבנות, שאנחנו תוך כדי המסכת, יותר ויותר מכירים אותם, חלק מהקורבנות הם קורבנות שבאים בתור נדבה, בתור מתנה לבורא עולם. חלק מהקורבנות באים בתור כפרה, שלכפר על חטאים שקורבן פלוני או קורבן אחר מכפר עליהם. יש קורבן שהוא מיזוג של שתי הדברים יחד, זה גם מצד אחד מתנה וגם מצד שני מכפר. עכשיו הוא מכפר קצת שונה משאר הקורבנות. כל קורבן כשהוא מכפר, אתה חייב להביא את הקורבן. למשל, אדם חלילה חילל שבת בשוגג, הוא חייב להביא קורבן חטאת. אם הוא חילל פעמיים שבת, צריך שתי קורבנות חטאת, והוא חייב להביא אותם. לעומת זאת, קורבן עולה, זה לא קורבן שאדם מביא כי הוא עשה חטא, ולכן הוא מתחייב להביא קורבן עולה. אדם יום אחד קם בבוקר, והוא מחליט, רבונו של עולם, איך אני אוהב אותך, אני רוצה להביא לך קורבן עולה, הולך לעדר, מביא כבש, מקריב אותו בתור קורבן עולה. מצוין. הבאת לי מתנה? יהודי יקר, אשריך ואשרי חלקך אומר בורא עולם, הבאת לי קורבן, אני עכשיו מחפר לך על כל המצוות עשה שעברת עד היום. פילי פלאים, פילי פלאים. כל המצוות עשה שעברת עד היום, נקי. איך אומרים את זה באנגלית? דלייט. אין זכר לכל העבירות, מחוק, ואתה עכשיו נקי לגמרי, חדש. למה? כי הבאת למתנה, אני נותן לך את, את המחווה הזאת, את הניקיון הזה. מצוין. אז יש פה מצד אחד נדבה, מצד שני כפרה. עכשיו, מה קורה? אחד הלך ועשה 100 מצוות עשה, הוא עבר עליהם חלילה, עבר על 100 מצוות עשה, מביא קורבן עולה, הכל נמחק. קורבן חטאת, כל חטא קורבן. זה לא מגיע קורבן אחד על הרבה חטאים ביחד. זהו, ההקדמה הזאת למעשה מביאה אותנו לשאלה כזאת. מה קורה? אחד הלך הפריש קורבן עולה, אז למעשה יש בין ההפרשה לבין ההקרבה יש זמן. האם כל מה שהוא עשה בין ההפרשה לבין ההקרבה, אם הוא המשיך לעבור המצוות עשה, האם הקורבן הזה מכפר לו, או שהוא יצטרך לחכות לקורבן עולה אחר, שזה יכפר על שאר המצוות עשה שהוא עבר עליהם בין ההפרשה להקרבה? זו השאלה של הגמרא. איבה היה להו, העשה דלאחר הפרשה, על מצוות עשה שאדם עובר אחרי שהוא הפריש את הקורבן עולה, מחפרה או לא מחפרה? האם הקורבן עולה מכפר על ידי ההקרבה, השחיטה, או לא, או שזה לא מכפר? מה שתי הצדדים? צד אחד, רוצים לדמות את זה לקורבן חטאת. כמו שקורבן חטאת, כשאדם חטא, מפריש קורבן חטאת, אחרי זה הוא חטא עוד פעם. כלומר, יכול להביא את אותו קורבן חטאת גם על משהו חטא בין ההפרשה להקרבה? ודאי שלא. הרי צריך להביא קורבן חטאת אחר על החטא השני. אותו דבר גם קורבן עולה, יצטרכו להביא קורבן עולה אחר על החטא שחטאו בעבירה על מצוות עשה, בין ההפרשה לבין ההקרבה. זה צד אחד. צד שני, אתה משווה קורבן עולה לחטאת, הרי קורבן חטאת, אם אדם עבר 10 עבירות שחייבים עליהם חטאת, הוא צריך להביא 10 חטאות. לעומת זאת, אם אדם עבר על 10 מצוות עשה, אם עולה אחת הוא מוחק את הכל. אז אם כן יכול להיות שגם כשהוא עבר בין ההפרשה להקרבה, אז אומנם שבחטאת הוא יצטרך להביא חטאת אחרת, אבל זה לא בגלל שצריך להביא קורבן על מה שעוברים בין ההפרשה להקרבה, אלא זה בגלל שהוא פשוט מאוד עשה עוד חטאת, אבל הוא עשה עוד עבירה שחייבים עליה חטאת, ולכן הוא צריך להביא עוד קורבן חטאת, וגם אם הוא היה עובר את זה לפני ההפרשה הוא יצטרך להביא. זה שתי הצדדים. האם מדמים את עולה לחטאת, או לא מדמים את עולה לחטאת. אומרת הגמרא, מי אמרינן, מי דידעה והחטאת? האם אנחנו אומרים שקורבן עולה, זה כמו שרואים לגבי קורבן חטאת, מה חטאת דקודם הפרשה אין, דלאחר הפרשה לא. כמו שבקורבן חטאת, זה מחפר רק על מה שחטאו לפני שהפרישו את הקורבן חטאת, ולא על מה שחטאו אחרי שהפרישו את הקורבן חטאת, אף אחנמי, אותו דבר גם לגבי קורבן עולה, דקודם הפרשה אין, דלאחר הפרשה לא. כל מה שחטאו לפני ההפרשה של הקורבן עולה, זה יחפר, ומה שחטאו אחרי הקורבן, אחרי ההפרשה של קורבן עולה, זה לא יחפר. או דילמה, לא דמי לחטאת, או שנאמר שקורבן עולה לא דומה לחטאת. דחטאת, על כל חטא וחטא, בא אל העיתוי אחד החטאת. על כל חטא וחטא הוא צריך להביא קורבן חטאת בנפרד. והכה, לעומת זאת בקורבן עולה, כיוון דאיקה כמה עשה גבי מקפרה, הרי אם כיוון שאם יש לו רשימה שלמה של מצוות עשה שהוא עבר, עם, מצוות, עם קורבן עולה אחד, הכל מתכפר והכל מתנקה, אם כן, העשה דלאחר הפרשה נמי מחפרה. אז גם על המצוות עשה שהוא חטא אחרי שהוא הפריש את הקורבן עולה, יכפר לו הקורבן עולה והוא יהיה נקי מזה גם. אומרת הגמרא, יש לי ראיה לומר שהמצוות עשה שאדם עובר בין הפרשה להקרבה, לא מתכפרים על ידי הקורבן עולה שהוא עכשיו מביא. מה הראיה? לפני שנראה את זה בגמרא, נאמר את זה בשפה ברורה לכל אחד. יש כזאת מצווה, כשאדם מביא קורבן עולה, צריך להישען על ראש הקורבן, בכל כוחו הרמב״ם כותב, וזה נקרא מצוות סמיכה. התורה אומרת ש וסמך את ראשו, אני אקרא את הלשון, וסמך ידו על ראש העולה, סמך את ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. זה מרצה לו שמתכפר עליו מה שהוא חטא. על ידי שהוא סומך את ראשו, או סומך את ידו על ראש העולה, זה מכפר עליו. עכשיו, הגמרא מדייקת מזה, שאם אדם סומך את ידו, מכפר. היא גם לא סמך את ידו, גם כיפר, אבל זה לא כפרה מושלמת. מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר וכיפר. יש פה איזשהו דבר קצת שצריך להבין אותו. מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר וכיפר. אז יש פה דבר שהוא לא כיפר ויש דבר שהוא כן כיפר. מה רצה להגיד? שאולי על המצוות הסמיכה עצמה, על זה הוא לא כיפר. על כל המצוות עשה שהוא עבר עד עכשיו, עד ההפרשה, הוא כיפר. על המצוות סמיכה, על זה הוא לא כיפר. ואם כן, יש לנו פה ראיה מצוינת שהקורבן עולה על המצוות עשה שאדם עובר בין ההפרשה להקרבה, במקרה שלנו זה הסמיכה, כי הרי הוא סומך אחרי שהוא הפריש לפני שמקריב, וזה מצוות עשה לסמוך על המצוות עשה שאדם עובר בין ההפרשה להקרבה, יש פה לכאורה ראיה שלא מתכפר, הקורבן עולה, לא מכפר לו. אתה רואה שלא, מעלה לו כתוב כאילו לא כיפר, לכאורה זה מדבר על מצוות הסמיכה, מכיוון שזה בין ההפרשה להקרבה. נראה את זה בפנים. אומרת הגמרא, תשמע. ושמח ונרצה. למעשה זה שתי מילים, אבל הפסוק בעצם מביא ושמח ונרצה, כתוב כמה מילים אחר כך. ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו, אבל על כל פנים רואים שהריצוי של הקורבן הוא על ידי שהאדם סומך את ידו על ראש הקורבן. וכי שמיכה מכפרת? מה? זה שאדם סומך את ידו על ראש העולה, זה מה שגורם שיהיה ונרצה לו, זה מה שמכפר עליו. הרי אנחנו יודעים שהכפרה זה רק על ידי זריקת הדם, ועלו אין כפרה אלא בדם. כשלוקחים את הדם וזורקים אותו על המזבח, זה מה שמכפר על החטא, כמו שכתוב, זה מה שכתוב, כאדם, שנאמר, כאדם הוא בנפש יכפר, הדם שזורקים אותו על המזבח, זה מה שגורם את הכפרה של הקורבן. אז איך אתה אומר שמצוות צמיחה, זה מה שמכפר, זה לא מובן. אלא, מה התלמוד לומר, ושמח ונרצה? לכפר? מה הכוונה בזה שכתוב שזה שהוא סומך את ידו על ראש הקורבן זה מה שמכפר? שאם עשה לסמיכה שירי מצווה, שהוא זלזל במצוות צמיכה, הוא עשה את זה כמו שיריים, משהו לא חשוב, הוא פשוט לא קיים מצוות צמיכה, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר, יש פה מציאות מסוימת שמעלים עליו כאילו שהוא לא כיפר, וכיפר, אבל מצד שני הוא כן כיפר. מה הוא לא כיפר ומה הוא כן כיפר? מי לאו דכיפר עשה דקודם הפרשה, על מה הוא כן כיפר, על כל המצוות עשה שהוא עבר עד שהוא הפריש את הקורבן עולה, ומי לא כיפר, העשה דסמיכה על המצוות עשה הזאת, שאדם צריך לסמוך את ידו על ראש הקורבן, על זה הוא לא כיפר, כי הוא לא סמך את ידו על ראש הקורבן. למה? דאבה לייעשה דלאחר הפרשה, מכיוון שזה מצוות עשה, שהוא עבר עליה אחרי שהוא כבר הפריש את הקורבן עולה, אם כן יש פה ראיה טובה לזה ש... הכל המצוות עשה שאדם עובר בין ההפרשה להקרבה, העולה לא מכפרת. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. בוא תשמע דבר פילי פלאים. אומר, מתי יש מצווה של סמיכה על ראש הקורבן, ומתי אדם עובר על המצווה הזאת? אדם הפריש קורבן עולה. הוא לא סמך את ידו על ראש העולה. הוא עבר על המצווה של סמיכה? לא, הוא יכול לסמוך עכשיו. מתי כבר... אין לו הזדמנות יותר לסמוך את ידו על ראש הקורבן, רק ברגע ששחטו את הקורבן, כי עד הרגע ששחטו אותו עדיין אפשר לסמוך. אז יוצא שאם כן, שהרגע של השחיטה, רק אז בטל מצוות סמיכה. המצוות עשה מתבטלת רק ברגע השחיטה. אז יכול להיות שכל המצוות עשה שאדם עובר בין ההפרשה לבין השחיטה, הקורבן עולה כן יחפר אולי. זה שעל מצוות סמיכה זה לא מחפר, זה מכיוון שזה פשוט מתבטל רק בזמן של השחיטה. העבירה על מצוות עשה של סמיכה מתבצעת רק ברגע השחיטה. אז אם כן, ברגע השחיטה ודאי שכבר לא יכול לכפר הקורבן עולה על מי שעבר אחרי השחיטה מצוות עשה. זה מה שמסבירה פה הגמרא. אמר רבה, עשה דה סמיכה כאמת? מה, אתה מביא פה ראיה מהמצוות עשה של סמיכה על ראש הקורבן? שאני אתם דה כל כמה דה לא שחית בעמוד בסמוך קי. כל זמן שהוא לא שחט את הקורבן, עדיין הוא מצווה לסמוך את ידו על ראש הקורבן. מתי הוא עובר על המצווה הזאת? אימת כאבי עשה, מתי הוא עובר על המצוות עשה? לאחר שחיטה, רק אחרי שכבר שחטו את הקורבן, אז הוא לא יכול יותר לסמוך על ראש הקורבן. נו, מה אתה רוצה? לאחר שחיטה? לא קבי בעיה לן. ברור שאחרי שחיטה, כל המצוות עשה שהאדם עובר, הקורבן עולה לא יחפר לו. כיוון שכבר נשחט, הקורבן עולה, וכבר אי אפשר יותר לחפר על כל המצוות עשה שאדם יעבור אחרי השחיטה. כל השאלה שלנו הייתה, מה קורה עם המצוות עשה שאדם עובר בין ההפרשה לבין השחיטה. למעשה הסברנו מה המשמעות של כיפר, מה המשמעות של לא כיפר. כיפר הכוונה על כל המצוות עשה שהיו עד ההפרשה, לא כיפר הכוונה על המצוות עשה של סמיכה. כן, זה מה שהסברנו עד עכשיו, את הברייתא, מעלה עליו כתוב כאילו לא כיפר וכיפר. מגיעה פה הגמרא ורוצה להביא אפשרות נוספת מה הכוונה לא כיפר וכיפר. אמר לרב הונא בר יהודה לרבה, אימה, אפשר אולי לומר, כיפר גברא. מי כיפר? אותו אדם שהביא את הקורבן? הוא היה צריך להביא קורבן עולה, כי היה לו הרבה מצוות עשה שהוא עבר עליהן, אבל הוא מבחינתו כיפר לגמרי. זהו, נקי, אין לו יותר מצוות עשה שהוא עבר עליהן, אלא הוא מבחינתו נקי. אז מה הכוונה מעלה עליו כאילו לא כיפר? אתה יודע על מה מעלה עליו כאילו לא כיפר? כמי שמיה. זאת אומרת, כמו שרש"י אומר, לנחת רוח לקונו. כל הכבוד, הבאת המצווה, הבאת קורבן עולה. טוב מאוד שהבאת קורבן עולה. למה לא שמחת את ידך על ראש העולה? חסר פה משהו בשלמות של הקורבן. אז אצל הקדוש ברוך הוא קורבן כזה לא עולה לריח ניחוח, לנחת רוח. למה? כי אם פה הבאת קורבן, למה לא לעשות את זה עם כל השלמות? תסמוך את ידך על ראש הקורבן. אבל מבחינת המצוות עשה שאדם עבר, ודאי שהקורבן עולה מחפר לו. אולי נסביר שזה הכוונה. כיפר על המצוות עשה, ולא כיפר, שזה לא לנחת רוח לפני השם. אחורה אפשר להביא לזה עוד מקום שאנחנו אומרים בצורה כזאת, שמצד אחד לא כיפר, שזה לא לנחת רוח להשם, אבל מצד שני כיפר, שמבחינת האדם שהביא את הקורבן, הוא נקי לגמרי. להביא את הראיה הזאת מהמצווה של מצורה, שלאחורה גם שם צריך להסביר את זה באותה הצורה בדיוק. העניין של מצורה, כולנו מכירים, אדם שיום אחד ראה שפרחה עליו לא עלינו נגע צרת, על האור, אז הוא נראה לכהן, ואם הכהן רואה שיש כאן את הסימני טומאה, לא נכנס כרגע לכל הפרטים, כי זה באמת נושא בפני עצמו, אבל כל פנים, אם בסופו של דבר מתברר שהנגע הזה הוא טמא, אז מטמאים אותו. עכשיו, איך הוא נהיה טהור? יש תהליך ארוך של טהרה. זה מבואר בפרשת מצורה בספר ויקרא. חלק מהתהליך של הטהרה הוא צריך להביא שמן. הוא מביא שמן, את השמן הזה הכהן הולך ומזה 7 פעמים כנגד קודש הקודשים בבית המקדש, ואחרי שהוא הזה 7 פעמים מהשמן, הוא מזה על המצורה. הוא מזה על תנוך אוזנו של המצורה הימנית, על בוהן ידו הימנית על האגודל, על האצבע האגודל, וגם על בוהן רגלו הימנית. אחרי שהוא סיים לעזות בשלושת המקומות האלה, מה שנשאר מהשמן הוא שם על ראשו של המצורה. ואז המצורה נהיה טהור לגמרי. על החלק הזה של לשים את השמן על ראש המצורה, על זה עכשיו הגמרא באה ומביאה משנה. למעשה, המשנה אומרת שכשנותנים את השמן הזה על ראש המצורה, זה מכפר עליו, הלשון של הפסוק, והנותר בשמן אשר על כף הכהן, מה שנשאר מהשמן שבכף הכהן שמזה ייזו את כל הזרות כמו שפירטנו, אומר על זה הפסוק, ייתן על ראש המתאהר, נותנים את זה על ראש המצורה שעכשיו מתאהר. וכיפר עליו הכהן, וכיפר עליו הכהן לפני השם. מה מובן מהפסוק הזה? שכשפשוט שופכים את השמן על ראש המתאהר, אז הוא מתכפר. משמע מזה, שאם התפספס השלב הזה של השמן על ראש המתאהר, אז יש פה בעיה מסוימת בעניין של הכפרה. כן מתכפר, לא מתכפר, על זה הגמרא פה דנה. מי לא תנן, וכי לא למדנו משנה על הפסוק, והנותר בשמן אשר על כף, המשך של הפסוק, הכהן ייתן על ראש המתאר וכיפר עליו הכהן לפני השם. מצוין, זה הפסוק. על זה אומרת המשנה, לפי דעת רבי עקיבא, אם נתן, כיפר, ואם לא נתן, לא כיפר, דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא הולך ממש בצורה חותכת. אם הכהן לקח מהשם ושם על ראשו של המצורה, התכפר המצורה והוא טהור. ואם לא, אז הוא לא טהור, צריך להביא שמן אחר ולכפר עליו שוב. דהיינו, לעזות שוב את כל העזות שצריך לעזות על המצורה, על בעונות ועל ראשו. ככה לפי דעת רבי עקיבא. רבי יוחנן בן נורי אומר, שירי מצווה הן. סך הכל זה שצריכים לשפוך את השמן על ראש המצורע, זה לא דבר עיקרי בהזעות של השמן של המצורע, זה רק שירי מצווה, זה דבר לא חשוב, זה חלק לא מעכב שבמעשה של הטהרה של המצורע. ואם כן, בין ניתן, בין שלא ניתן, גם אם נתת את השמן על ראש המצורע, בין אם לא נתת את השמן על ראש המצורע, יכול לקרוא כיפר. הוא מעלין עליו כאילו לא כיפר. מעלין עליו כאילו לא כיפר. אותו לשון. מצד אחד כתוב פה כיפר, מצד שני כתוב מעלין עליו כאילו לא כיפר. מה בעצם ההסבר שמצד אחד כיפר, מצד שני לא כיפר? על מה כיפר ועל מה לא? לכאורה, מה צריך להגיד? מהי כאילו לא כיפר? אי לימה דמיבאי להטויי קורבן אחרינה? מה את רוצה להגיד? לא כיפר, שצריך להביא עכשיו קורבן אחר, תוספות כותבים שזה הכוונה שמן אחר, כן, לא קורבן, שמן אחר, זה ודאי לא יכול להיות. האמרת בן נתן, בן לא נתן כיפר, הרי אמרנו שגם אם הוא לא נתן את השמן על ראשו של המצורע, בכל מקרה יש כפרה למצורע. אז ודאי שזה לא, שצריך להביא עכשיו שמן חדש ולהתחיל את ההזעות מחדש. אלא מה כן? אלא כיפר גברה. צריך להסביר שאותו מצורע נהיה נקי, טהור, הוא כבר לא מצורע יותר, הוא אדם טהור לגמרי לחלוטין. אבל מה שהכוונה לא כיפר, כמי שמיה. אצל בורא עולם לא, זה לא נחשב שהוא כיפר. כמי שמיה זה לא נחשב שהוא כיפר, זה לא מושלם ב-100%. מצוין. אז אם כן, רואים גם לגבי מצורע את ההסבר שכיפר הכוונה שהמצורע מבחינתו נקי, ולא כיפר הכוונה שאצל בורא עולם זה לא מושלם. זאת דבר אפשר להסביר גם לגבי קורבן, אפשר להסביר גם לגבי קורבן, קורבן עולה שלא קיימו בו את מצוות סמיכה להישען על הראש של הקורבן. מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר, הכוונה שאצל בורא עולם זה לא מושלם, אבל בכיפר שמבחינת זה שהביא את הקורבן עולה, נקי לגמרי, הוא נקי מכל המצוות עשה שהוא עבר עד הזמן שהוא הקריב את הקורבן עולה. אז אם כן, אפשר להסביר מה הכוונה, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר וכיפר, שלא כיפר כלפי שמיה וכיפר שהוא נקי לגמרי, אז לא צריך להסביר שלא כיפר על מצוות צמיחה. אז נופל הראיה, מה שרצינו לומר, שעל המצוות עשה שאדם עובר בין ההפרשה לבין ההקרבה, שחיטה, לא מרצה הקורבן עולה. יכול להיות שזה כן מרצה. ומה שכתוב כאן, כיפר ולא כיפר, כיפר על המקריב, לא כיפר כלפי בורא עולם, שזה לא לגמרי לנחת רוח לפניו. אז אם כן, אין פה ראיה מה קורה עם קורבן עולה שהפרישו אותו, ואחרי ההפרשה, אותו מפריש חטא שוב ועבר על מצוות עשה. האם יכפר עליו קורבן עולה על ידי שהוא מקריב אותו, או שזה לא יכפר? אומרת הגמרא, לא, מה פתאום? לא חייבים להסביר שזה הכוונה לא כיפר וכיפר, שלא כיפר כלפי שמיה וכיפר כלפי המקריב. אלא אתם נמי, גם שם לגבי מצורע אפשר להסביר שכיפר זה מתן בעונות. מה פירוש? זה שהוא כבר נתן על האגודל של היד הימנית, הכהן נתן על האגודל של היד הימנית של המצורע את השמן, וגם על האגודל של הרגל הימנית את השמן, את זה מבחינת הכהן הוא כבר כיפר, הוא סיים עם העבודה הזאת. אם עכשיו יצטרכו להביא שמן חדש, זה רק בשביל לשים על ראשו של המצורע. כי מבחינת הבעונות, בוען יד ובוען רגל, מבחינה הזאת הוא כיפר. מה הוא לא כיפר? לגבי הראש, לשים שמן על הראש. זה מה שאומרת הגמרא. כיפר מתן בעונות, שזה מבחינתו הוא כבר סיים, ובזה הוא יצא ידי חובה. לא כיפר מתנות הראש, שזה הוא יצטרך להביא שמן חדש, בשביל שהכהן ישים לו על הראש את השמן, כדי שהוא יוכל להשלים את הכפרה שלו. זה יהיה לפי דעת, רבי יוחנן בן נורי. כמובן שלפי רבי עקיבא, גם מתן בעונות לא כיפר, הוא יצטרך להביא שמן, המצורע יצטרך להביא שמן חדש, והכהן יזה עליו שוב, על הבעונות של ידו ושל רגלו, ועל ראשו. ובזה חולקים רבי יוחנן בן נורי ורבי עקיבא. לפי רבי יוחנן בן נורי, יצטרכו רק להזות על ראשו שמן. לפי רבי עקיבא יצטרכו גם להזות על הבעונות שמן. אם כן, אין פה ראיה מה קורה עם מצוות עשה שאדם עובר בין ההפרשה לבין ההקרבה של הקורבן עולה. אתה גם מנסה להביא ראיה אחרת. תשמע, רבי שמעון אומר, כבשי עצרת, למה אין בהן? אני מבין שבחג השבועות, השם שלו זה גם חג העצרת, חג השבועות מביאים שתי כבשים. שתי הכבשים האלה, יש להם דין תורת קורבן שלמים. קורבן שלמים לא מחפר על עבירות. קורבן שלמים זה מתנה. מתנה לבורא עולם. אין בזה עניין של כפרה. עכשיו, מה כן עושה שתי הכבשים של עצרת? זה בא בשביל להתיר את התבואה החדשה בשביל להשתמש איתה בבית המקדש. כולנו מכירים את המצווה המפורסמת של ספירת העומר. מה שסופרים במשך הימים שבין פסח לבין חג השבועות. מקור המושג של עומר זה ההפרשה שעושים תנופה מהעומר החדש, מהתבואה החדשה של השנה החדשה. יש מצווה שנקראת מצוות חדש. מה זה מצוות חדש? מצוות חדש כמובן, כל התבואה החדשה שצמחה בחורף אסורה באכילה. מתי ניתרת באכילה? ביום ראשון של חול המועד פסח. באים, לוקחים מהתבואה החדשה, מניפים, מרימים אותו, וברגע שהרימו את העומר, את התבואה החדשה, עושים את כל התיקון מה שצריך לתקן, מאז נהיה מותר התבואה החדשה לשימוש אזרחי, אפשר לקרוא לזה ככה. מאז אפשר בכל הארץ, בכל העולם, לפי דעה אחת במסכת קידושין, להשתמש עם התבואה החדשה. ובכן, זה בכל הגבולים, דיינו בכל המקומות, חוץ מבית המקדש. בבית המקדש עדיין אין כניסה לתבואה חדשה. מתי יש כניסה? אחרי שעושים את שתי כבשי העצרת ביחד עם שתי הלחם, דיינו ועם שתי לחמים, מניפים את שתי הכבשים יחד עם שתי הלחמים, ואז שהנפת שתי הלחמים שגם הם עשויים מהתבואה החדשה, אז נהיה מותר להכניס לבית מקדש, מכאן ולהבא, אם זה מנחות שעשויים מה... תבואה חדשה, אם זה ביקורים מהחדש, מאז אפשר להביא לבית המקדש מהחדש של אותו שנה. מצוין. זה המטרה של כבשי עצרת. הכבשים של עצרת, קורבן שלמים, מגיעים בשביל להתיר חדש בבית מקדש. מצוין. עכשיו, מה הגמרא פה באה ואומרת? כבשי עצרת, למה הם באים? למעשה ההמשך של הברייתא פה צריכה להיות, הם באים בשביל לחפר על טומאת מקדש וקודשיו. תכף נראה מה זה כפרה על טומאת מקדש וקודשיו, אבל משהו פה לא מסתדר. כבשים של שלמים באים לכפר, אז לכן מיד הגמרא שואלת, כבשי עצרת? למה הם באים בשביל לכפר? שלמים נינו, זה הרי קורבן שלמים, קורבן שלמים לא בא לכפר. אלא, שעירי עצרת, זה משהו אחר. כמו שמביאים שתי כבשים, מביאים גם שתי שעירים. שתי השעירים האלה זה חטאת, זה בא לכפר. על מה הם באים באמת לכפר? אומרת הגמרא, אתה יודע על מה? על טומאת מקדש וקודשיו. עולם אחר, עולם מלא. מה זה מושג של טומאת מקדש וקודשיו? אחד, היה תמה, למה? נגן אומר באמת, הוא היה בלוויה, שנזכה לחיים ארוכים, ועכשיו הוא תמה, טומאת מת. מותר לו להיכנס לבית מקדש? חלילה, הוא לא יכול להיכנס לבית מקדש. ואם הוא שכח מזה שהוא תמה, והוא נכנס לבית המקדש, זה נקרא טומאת מקדש. אחר כך הוא גם כן לא זכר שהוא היה תמה ונכנס לבית המקדש. מה זה נקרא קודשיו? אדם היה תמה, אכל קורבן, קורבן פסח. אכלת קורבן פסח, אבל לא היה תמה, אז זה נקרא גם כן טומאת קודשיו. טומאת מקדש וקודשיו. הוא לא זכר בהתחלה שהוא תמה, הוא לא זכר אחר כך שהוא היה תמה, ואו שהוא נכנס לבית המקדש, או שהוא אכל קודשים, על זה מחפר שתי שעירי עצרת. מצוין. ממשיכה הגמרא. נזרק דמו של ראשון. מה קורה? לקחו שעיר אחד של עצרת, שחטו אותו, וזרקו את דמו. שני, למה הוא בא? אם כן, למה צריך עכשיו את השעיר השני של העצרת? בסדר, כיפרנו על טומאת מקדש וקודשיו. מה עכשיו עוד אחד? למה עוד שעיר של העצרת? אומרת הגמרא, אתה יודע למה? על טומאה שהוראה בין זה לזה. מה קורה אם בין השעיר הראשון של העצרת, עוד פעם אדם נכנס לבית המקדש בטומאה, והוא לא ידע מזה לא בהתחלה ולא בסוף, או שהוא אכל קודשים, והוא לא ידע שהוא תמה, לא בהתחלה שהוא אכל, לא אחרי שהוא סיים לאכול, והוא עדיין לא זוכר, אז על זה מחפר לו שתי שעירי עצרת. אבל על זה כבר כיפר השעיר הראשון. למה צריך לחפר השעיר השני? שני, למה קרב? על טומאה שהוראה בין זה לזה. אם היה טומאה בין הקורבן הראשון לבין הקורבן השני, על זה צריך להביא שעיר שני של עצרת. מצוין. עכשיו, רגע, כמה זמן לוקח בין השעיר הראשון לשעיר השני? לא הרבה זמן. זה הרי שתיהם בחג השבועות. מה? כל הזמן צריך להביא עוד קורבן ועוד קורבן, שאולי היה עוד פעם אחד שנכשל בתומת מקדש וקודשיו? אז אם כן, למה רק בעצרת? תביא כל השנה, כל הזמן, קורבנות צעירים, לחפר על תומת מקדש וקודשיו. זאת אומרת, אתה יודע באמת זה מה שהיה אמור להיות. רק הקדוש ברוך הוא חס עלינו, והוא חסך מאיתנו להביא כל הזמן קורבנות. ונראה בלשון של הגמרא, אמור מעתה, מי עכשיו אתה בעצם יכול להבין, ראויין היו ישראל להקריב קורבנותיהם בכל עת ובכל שעה. באמת, היו צריכים להקריב, ראויין, ישראל היו ראויין להקריב כל הזמן קורבנות, אולי עוד פעם היה תומת מקדש וקודשיו, אולי עוד פעם, כל הזמן היו צריכים להביא עוד ועוד קורבנות. למה באמת לא צריך להביא? אלא שחיסך הכתוב, כתוב, הפסוק פשוט חוסך מאיתנו, התורה חסה על ממונם של ישראל. חוסכים לנו כסף, והקדוש ברוך אומר, תביא בחג השבועות, ובזה יתכפר כל תומת מקדש וקודשיו של עד עכשיו. מצוין. עכשיו, עד לפה זה היה פלא ופלא מצוין. מה זה קשור לעניין של מצוות עשה שעברו עליהם בין הפרשת הקורבן עולה לבין הקרבה של הקורבן עולה? האם מתכפר עם הקורבן עולה גם אותם המצוות או שלא מתכפר? אומרת, בוא תראה איזה יופי. הרי תומת מקדש וקודשיו, יש פה גם כן מצוות עשה. מה שכותב, יש פה, וישלחו מן המחנה, וישלחו מן המחנה, יש פה את המצווה שעם ישראל צריכים להפריש את עצמם, ולא להיכנס לבית המקדש אם הם בתומה. אז המצוות עשה. אם כן, אם יש פה מצוות עשה, אז צריך פשוט מאוד להביא על זה כפרה. הכפרה של תומת מקדש וקודשיו מכפר על מצוות עשה. אז זה דומה לקורבן עולה. השעיר של עצרת הוא דומה לקורבן עולה, כי הוא גם מכפר על מצוות עשה. וכאן אנחנו רואים שברגע שהוא הפריש שעיר אחד, והוא עבר על תומת מקדש וקודשיו, הקרבה של השעיר מכפרת. שם הוא מביא. והאחה דעשה דלאחר הפרשה. הרי למעשה, מתי מפרישים את שתי שעירי העצרת? מפרישים אותם לפני יום טוב. לכתחילה צריך להפריש לפני יום טוב. אמנם אם לא הפריש לפני יום טוב, הגמרא מסכת ביצה מביאה שאפשר להפריש ביום טוב קורבנות שקבעו עליהם זמן. אבל לכתחילה ודאי שהם מפרישים אותם לפני יום טוב. ככה כותב תוספות. אם כן, היו מפרישים אותם לפני יום טוב. אז ההפרשה הייתה כבר של שתיהם לפני יום טוב. ביום טוב היה תומת מקדש וקודשיו, בין ההפרשה לשחיטה, אתה רואה אם כן, שכל מצוות עשה שעוברים בין ההפרשה לשחיטה, הקורבן מחפר, כי אתה רואה שהקורבן הראשון, כבר שחטו אותו, למה מביאים את הקורבן השני? כי אולי היה אחר כך שוב תומת מקדש וקודשיו, ואם היה שוב, הרי ההפרשה כבר הייתה מזמן של השעיר השני, אז למה שהתכפר המצוות עשה על ידי הקורבן השני? מה רואים מפה? כן, זה מתכפר. למה? כי כן מתכפרים מצוות עשה בין ההפרשה לבין ההקרבה. אז יש לנו ראיה מצוינת, שבאמת מצוות עשה מתכפרים על ידי קורבן עולה גם, כמו שעל ידי שעיר של עצרת, בין ההפרשה לבין ההקרבה. והאחד, דעשה דלאחר הפרשה וכמחפרה. פה זה הרי עשה שאדם עבר אחרי שהוא הפריש את הקורבן, וזה מחפר לו. הקורבן הזה גם על המצוות עשה של בין ההפרשה להקרבה. מצוין. דוחה גמרת הראיה לא. אם הפרישו את שתי הקורבנות יחד, את שתי השעירים, אז באמת, אם אתה אומר שיש חטא של תומת מקדש וקודשיו בין שתי השעירים, אז לא יכול להיות שזה בין שתי הפרשות של שעירים, כי הפרישו אותם ביחד. חייב להיות שזה בין ההפרשה לבין ההקרבה. פה צריך להסביר שהפרישו שעיר אחד, אחר כך הפרישו את השעיר השני, וצריך להסביר שהכפרה של השעיר השני זה על אותם עבירות של תומת מקדש וקודשיו שהיו בין ההפרשה, לא בין ההקרבה, בין ההפרשה של השעיר הראשון לבין ההפרשה של השעיר השני. אמנם אחרי שהפרישו את השעיר השני, זה כבר לא יכפר יותר השעיר השני על המצוות עשה של תומת מקדש וקודשיו של אחרי ההפרשה. אז אם כן אין פה ראיה, זה מה שהגמרא אומרת. נידה הפרישינו בבת אחת, אחי נמי. אם ההפריש באמת שתי השעירים יחד, אז אתה צודק באמת שרואים מכאן ראיה, שאם יש עבירות של תומת מקדש וקודשיו, שאחרי שהקריבו את השעיר הראשון, עדיין מתכפרים בשעיר השני, אז הרי הפרשה לא היה הפרש בין שתי השעירים, בהפרשה שלהם. אלא מתי כן היה הפרש? בשחיטה. אז אתה רואה שבין ההפרשה של השני, השחיטה של השני, יש אפשרות לכפר על עוד עבירות של טומאת מקדש וקודשו. אומרת הגמרא, אבל כאן צריך להסביר שמדובר פה, אך הבמאי עסקינן דפרישינו בזה אחר זה. מדובר פה שהפרישו קודם כל שעיר אחד, אחר כך הפרישו את השעיר השני. ועל זה, על הזמן שבין ההפרשה הראשונה להפרשה השנייה, על זה אם היה מצוות עשה של טומאת מקדש וקודשיו שעברו עליהם, התכפר על ידי הקורבן השעיר השני. שואלת הגמרא, נראה לך הגיוני דבר כזה? הפסוק, כשהוא אומר שצריך להביא שתי שעירים בחג השבועות, הוא אומר שצריך להיות דווקא הפרשה של שעיר אחד ואחר כך להפריש שעיר אחר? הרי בפסוק זה לא כתוב. אתה רוצה להוקים את זה ככה על הפסוק. זה לא הגיוני דבר כזה. אומרת הגמרא, וליקו ולימה לי לקרא, וכי אפשר להוקים ולומר לפסוק, דכי כתיבה בזה אחר זה כתיבה, שכשזה כתוב שצריך להביא שתי שעירים, הכוונה שצריך להפריש שעיר אחד ואחר כך את השעיר השני. זה לא מתקבל על הדעת. אלא, אם כן, צריך להסביר שכן הפרישו את שתי הקורבנות יחד. והקריבו שעיר אחד, ואחר כך הקריבו את השעיר השני. והשעיר השני מכפר על טומאת מקדש וקודשיו שהשעיר הראשון לא חיפר. הרי ההפרשה הייתה באותו זמן. אז על מה השעיר השני מכפר? על העבירות של מצוות עשה שהיה בין השחיטה של שעיר אחד לשחיטה של שעיר השני. אז רואים אם כן שבין ההפרשה לבין השחיטה כל המצוות עשה כן מתכפרות על ידי השעיר. אז יש לנו ראיה שגם לגבי קורבן עולה הוא יכפר בין ההפרשה לבין ההקרבה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. אמר רב פאפה, קורבנות ציבור כאמרת? נכנסת פה לאגף קורבנות הציבור. קורבנות ציבור זה משהו אחר לגמרי מקורבנות יחיד. למה? בקורבן יחיד, אני מקדיש קורבן, הקורבן שהקדשתי הוא קדוש, קדושת הגוף זה נקרא בשפה הלמדנית. קדושת הגוף הכוונה שברגע שהקדשתי אותו, הוא הופך להיות קורבן. זה כמו שתגיד, אולי להמחיש את זה קצת, ששולחן הפך להיות כיסא. זהו, הוא כבר כיסא, אתה לא יכול להחליף אותו עכשיו. לקחת קורבן, לקחת בהמה, הפכת אותו לקורבן, זהו, הוא קורבן. אתה לא יכול אחר כך לשנות אותו. אין פה גם כן את האפשרות לעשות תנאי על הקורבן הזה. מצוין. מכיוון שאי אפשר לעשות תנאי, אז ההפרשה שמפרישים בהתחלה, בזה סיימת את ההפרשה. אתה לא יכול יותר לעשות תנאי, תשמע, הפרשתי באמת, אבל בסופו של דבר החלטתי שלא. ההפרשה תהיה יותר מאוחר בגלל שיש לי פה עוד כמה מצוות עשה שאני רוצה לחפר עליהן. אבל לגבי קורבן ציבור כן אפשר לעשות את זה. אפשר לומר, תשמע, הפרשנו שתי קורבנות שעירים, אבל אנחנו מתנים. לתנאי לב בית דין מתנה עליהם הכוונה, שאלה שממונים על הציבור יכולים להתנות. גם אם הם לא מתנים, המפרשים מסבירים, אפילו אם הם לא מתנים, זה דבר שבאוויר, זה משהו שכולם יודעים אותו. שברגע שלקחו שתי שעירים ויעדו אותם, יפרישו אותם לשם עצרת, לשם חג השבועות, עד שלא שחטו את הקורבנות, הם עדיין לא מופרשים, ואפשר עדיין להכניס בהם את כל המצוות עשה שיהיה עד זמן השחיטה. אז זה לא דומה להפרשה ושחיטה של קורבן עולה. קורבן עולה, ההפרשה זה הפרשה מוחלטת. אין פה יותר אפשרות להגיד, ההפרשה הזאת היא עומדת בתנאי, ואפשר להכניס בעוד מצוות עשה, אם יהיה אחר כך עבירה על מצוות עשה, נעשה את ההפרשה יותר מאוחר. נבטל את ההפרשה הראשונה ונעשה אותה אחר כך. לא, קורבן יחיד, ברגע שהפרשת, זה כבר מופרש, זה מוקדש, אי אפשר לשנות את זה. זה ההבדל. מה רב פאפה? בוא נראה את זה במילים של הגמרא. קורבנות ציבור כאמרת, אחרי אתה משווה קורבן יחיד של עולה לקורבנות ציבור שזה שעירי עצרת, שעירי חג השבועות. שני קורבנות ציבור דלב בית דין כמתנה עליהן. קורבנות ציבור זה שונה, כי לב בית דין מתנה עליהן. אפשר שכותב, העוסקים בצורכי ציבור מתנה עליהן, שאפילו יפרישו מהכהנים בבת אחת, לא תהיה הפרשת האחרון הפרשה, הסמוך להקרבתו, אפילו אפלה. הם מתנים, אלה שממונים על הציבור, שגם אם יפרישו את זה, לפני העצרת, ההפרשה המוחלטת תהיה סמוך להקרבתו. ולכן כל הטומאת מקדש וקדשיו שיש עד להקרבה, הכל מתכפר על ידי ההקרבה שמקריבים אחר כך. אפילו שזה בין ההפרשה להקרבה, ההפרשה הראשונה מתבטלת, ומתייחסים להפרשה השנייה, למרות שלא יפרישו בפועל, מכיוון שלב בית דין מתנה עליהם. כדי רב יהודה אמר שמואל, דאמר רב יהודה אמר שמואל, קורבנות ציבור, סכין מושכתן. דיינו, כששוחטים את הקורבן, אז זה נהיה מופרש. אבל עד אז אפשר עדיין להכניס עוד מצוות עשה ועוד דברים שהקורבן יכפר עליהם, עד שלא שחטו את הקורבן, עדיין אפשר להקדיש את הקורבן, לשנות את הייעוד של הקורבן מבחינה מסוימת. אמר לי רב יוסף ברדר רב שמואל לרב פאפה, מה יוצא אם כן? רבי שמעון, שהוא סובר, רבי שמעון שהוא סובר, שהסעירי הצרת באין על תומת מקדש וקודשיו, והסעיר השני מחפר על המצוות עשה שבין ההפרשה להקרבה של הסעיר השני, אם כן יוצא, שלפי דעת רבי שמעון, הסעירי הצרת, מכיוון שלב בית דין מתנה עליהם, אז עד שלא שוחטים אותם, לא מקריבים אותם בפועל, אפשר עדיין להחליט שזה הופך להיות, הקדשה ממש לפני השחיטה. אז אם כן, רבי שמעון סובר, לב בית דין מתנה עליהם, לא ייתכן דבר כזה. ומי יתלה לרבי שמעון לב בית דין מתנה עליהם? איך הוא סובר את הסברה הזאת? ואמר רבי דיבר רבי נאמר רבי אמר אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן, תמידין שלא הוצרכו לציבור. מה קורה עם תמידין? שלא היו צריכים אותם בשביל הציבור. מה זאת אומרת? כל יום היו מקריבים שתי קורבנות. קורבן תמיד בבוקר של שחר, וקורבן תמיד אחרי צהריים, תמיד של בין הארבעים. עכשיו, הקורבנות האלה זה קורבן ציבור, זה קורבן של כל עם ישראל. איך אפשר להקריב קורבן לכל עם ישראל? מי שילם על הקורבנות האלה? התשובה היא כל עם ישראל. על ידי מחצית השקל שנותנים מראש חודש אדר עד ראש חודש ניסן, ואחד באדר משמין על השקלים, אז מאז היו מביאים את המחצית השקל, עם הכסף הזה היו קונים קורבנות במשך כל השנה. עכשיו, מראש חודש ניסן היו חייבים להתחיל להביא קורבנות מהכסף החדש של השנה החדשה. מה קורה אם הלכו והפרישו מלאי של בהמות, מלאי של כבשים לקורבן תמיד? שלמשך השנה. נגמרה השנה, נגמר חודש אדר, ונשארו קורבנות תמיד בבית המקדש. מה עושים עם אותם קורבנות? הרי הקדישו אותם לשם עולה, לשם קורבן תמיד של עולה. הרי קורבן תמיד וקורבנות עולה. מה עושים איתם? אז זה מה שהגמרא עכשיו דנה. תמידין שלא הוצרכו לציבור, אותם קורבנות תמידין, שלא צריכים אותם לציבור מכיוון שנגמרה השנה, ועכשיו צריכים כבר להתחיל להביא קורבנות מהכסף החדש, מהמחצית השקל החדש. לדברי רבי שמעון, אין נפדים תמימים. לדברי חכמים, נפדים תמימים. רבי שמעון סובר שאי אפשר עכשיו לפדות את הקורבנות תמיד, אם יש להם עדיין תמימות, דיינו שאין להם מום. למה? מכיוון שיש עליהם קדושת הגוף, ואי אפשר לבטל את זה, אי אפשר לפדות את זה. אבל לעומת זאת, לפי דעת חכמים, אין להם קדושת הגוף, יש להם קדושה, קוראים לזה קדושת דמים, קדושה של כסף. אני יכול לפדות את הקדושה שלו, ולהוריד ממנו את הקדושה, ואז להפוך אותו, נאמר, לקורבן קיץ המזבח. מה זה קורבן קיץ המזבח? שכשלא היו מגיעים הרבה אנשים להקריב קורבנות בבית המקדש, או היה יום מושלג, או כל סיבה שהיא, היו מביאים קורבנות עולה, ומקריבים על המזבח כדי שיהיה נחת רוח, בורא עולם במשך כל הזמן, שלא יהיה מצב שהמזבח פשוט עומד ריק. מצוין. אז לפי דעת חכמים, לוקחים את כל הקורבנות תמיד, ופודים אותם מהקדושה שלהם, ומעבירים אותם לקדושת עולה אחרת. אבל אם כן יוצא, שלפי דעת רבי שמעון, לא אומרים את כלל של לב בית דין מתנה עליהם. כי אם היינו אומרים את הכלל של לב בית דין מתנה עליהם, אם כן, אז גם לגבי הקורבנות תמיד שהפרישו אותם לשם תמידים, אז אפשר להגיד שזה כיוון שלא היו צריכים אותם בסוף השנה, בשביל קורבן תמיד, אז יהיה אפשר לפדות אותם. אז נאמר שיש תנאי בית דין, שאם בסופו של דבר לא ישתמשו עם הקורבנות תמידים האלה, אז יהיה לזה קדושת דמים ויהיה אפשר לפדות את הקורבנות. וזה שרבי שמעון סובר שאי אפשר לפדות אותם תמימים, סימן שאין את המושג של לב בית דין מתנה עליהם. זו שאלה אחת, שאלה נוספת. והוד, הבא מיני רבי ירמיה מרבי זירא, סעירי הצרת שקיבל דמן בשני כוסות. מה קורה אם לקחו את שתי הסעירים של חג השבועות ושחטו אותם? קיבלו את הדם בשתי כוסות. עכשיו, הלכו וזרקו את הדם של השעיר הראשון, ונזרק דמו של ראשון. שני, למה הוא בא? כיוון שכבר זרקו את דמו של השעיר הראשון, שהוא מחפר על תומת מקדש וקודשיו, יש לך פה עכשיו עוד דם של השעיר השני. בשביל מה אתה צריך לזרוק את הדם הזה? בשביל לתאר על תומת מקדש וקודשיו? הרי כבר כיפרת אותו עם השעיר הראשון. אלא מה ההסבר? על תומה שהוראה בין זריקה של זה לזה. אם היה עוד פעם תומת מקדש וקודשיו, אחרי זריקת הדם של הקורבן הראשון, לפני הזריקת הדם של הקורבן השני, הקורבן השני יחפר. אם ככה מה רואים? שהזריקה אפילו מחפרת על החטאים של מצוות עשה, של תומת מקדש וקודשיו, של בין שחיטה לזריקה. אז כל שכן שזה יחפר על תומת מקדש וקודשיו של בין ההפרשה לבין השחיטה. עד כאן לא מבא אלי אלא עשה דלאחר שחיטה. כל השאלה הייתה רק לגבי המצוות עשה של אחרי שחיטה לפני הזריקה, האם גם הם כלולים בתוך הכפרה של השעיר השני. אבל עשה דלאחר הפרשה לא קם מבא אלי. אבל לגבי המצוות עשה שאדם עבר, או על תומת מקדש וקודשיו שעברו בין ההפרשה לבין השחיטה, על זה אין בכלל שאלה. ודאי שהקורבן הזה יחפר, ודאי שהקורבן השעיר של העצרת יחפר. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. יכול להיות שגם בין, גם המצוות עשה של תומת מקדש וקודשיו שעשו אותם בין ההפרשה לבין השחיטה, גם עליהם לא מחפרים שעירי העצרת. אז למה אם כן, השאלה כאן היא, האם הזריקה של השעיר השני תחפר על תומת מקדש וקודשיו שהיה בין השחיטה לבין הזריקה? יכול להיות שזו שאלה אחת בתוך השאלה השנייה. יש פה שאלה אחת, מה קורה לגבי הפרשה, בין ההפרשה לבין השחיטה. אם יש אז עבירות של תומת מקדש וקודשיו, האם השעיר הזה יחפר או לא? ואם תאמר שהוא מחפר, יש לי שאלה נוספת, מה קורה בין השחיטה לבין הזריקה, האם גם עליהם השעיר הזה יחפר או לא? זה מה שהגמרא מסבירה. דילמה, אם תמצא לומר כאמר, דיינו, בדרך של אם תמצא לומר, אם תרצה לומר שהקורבן הזה מחפר גם על בין ההפרשה לבין השחיטה, האם הוא גם מחפר על בין השחיטה לבין הזריקה או לא? אז אם כן, אין כאן ראיה מה קורה עם קורבנות שהפרישו אותם, ואחרי ההפרשה היה עבירות של תומת מקדש וקודשיו, האם השחיטה תחפר על העבירות האלה או לא? אותו דבר גם אין לנו תשובה, מה יהיה אם אחרי שאדם הפריש קורבן עולה, הוא עבר על עוד מצוות עשה, האם השחיטה של הקורבן עולה תחפר על המצוות עשה של בין ההפרשה לבין השחיטה? והשאלה הזאת נשארה בספק, והגמרא אין על זה תשובה.